אז מה ראינו? אנחנו דיברנו על הנצרות, התחלנו קצת לנסות להתבונן אחרי מה שדיברנו על רב ביבי. אמרנו שמצד אחד הנצרות זה דבר מאוד מאוד חזק, מאוד נותן מענה לאיפה שאנשים נמצאים. הראיה שזה מחזיק כבר מאות אם לא אלפי שנים. זה דבר ראשון. דבר שני, הנצרות מדברת על דברים מאוד מאוד גדולים. חסד, אמת, יושר, מוסר, לתקן את העולם. דברים מאוד מאוד גדולים. הנצרות בדגל שלה לפחות היא מדברת. מצד שני, כשיורדים לשטח, רואים שזה ממש רחוק ממה שכתוב על הדגל שלהם. למה? אז דיברנו פעם שעברה על החסד, החסד של הנצרות. גם מצד אחד רואים שבשם החסד הנצרות התירה לעצמה להיות הרוצח סדרתי הכי גדול בהיסטוריה. כדי לשכנע את האנשים באירופה להיות נוצריים, אז מי שמסכים מסכים, מי שלא שוחטים אותו. איך יכול להיות שבשם החסד אתה רוצח כל כך הרבה אנשים? זה מאוד מאוד מוזר. אם אתה רוצה טוב, אתה רוצה חסד, אתה רוצה מוסר, אז תהיה מוסרי. רואים שהם מנסים לעשות מוסר, זה יוצא להם הפוך. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, ראינו, אנשים הרחמניות בבתי יתומים אמורות היו להיות מינימום מלאכים, מלאכיות. אבל רואים, מי שמכיר בספרות קצת, שזה לא בדיוק היה ככה, עוד פעם הם מנסים לעשות חסד וזה יוצא להם עקום. דבר נוסף שראינו, מאוד מאוד מוזר, הם רוצים להיות טובים, רוצים לעשות חסד, מצד אחד. מצד שני רואים שהבידוי שלהם, היום קצת נרחיב בזה, הבידוי שלהם מאוד מאוד מוזר. מה זה הבידוי הזה שאתה עושה מה שבא לך, ובסוף ביום ראשון אתה הולך לכומר, שם דולר, ואומר שאתה ממש מצטער, ואז הכל בסדר. שבוע הבא אתה בא שוב, והכל בסדר. ככה נהיים אנשים טובים? איך הם הגיעו לשם? זה בדיחה, זה נראה קריקטורה, זה נראה כאילו בן אדם ממש מצטער, אבל כשמסתכלים באמת, אין בזה כלום. איך הם הגיעו לשם? דבר נוסף אמרנו, השנאה הפתולוגית שיש להם לעם ישראל. אז זה ארבעה דברים שאמרנו. למה זה קורה להם? אני אגיד, זה טיפה יותר מחודד להיום. הרי הנוצרים רוצים קרבת אלוקים. הם רוצים את אלוקים. אדם שרוצה את אלוקים, רוצה להרגיש את אלוקים, רוצה להיות טוב, רוצה לעשות חסד, זה לא טוב לעשות דבר כזה? הנוצרים זה מה שהם רוצים. מצד אחד הם רוצים דברים מאוד מאוד טובים, אבל בשטח קורה להם בדיוק ההפך. קורה להם בדיוק הפוך. במקום להיות טובים, הם נהיים רשעים, נהיים רוצחים. במקום להיות רחמנים, הם נהיים מתעללים. במקום להפוך את העולם לטוב, הם מקבעים אותו בתוך הרע. למה? איך הם הגיעו לשם? זה לא מה שהם רצו. אז כדי להסביר את זה, דיברנו פעם שעברה על תסביך אדיפוס. נכון? דיברנו? דיברנו. אמרנו, כדי להסביר את זה, אז יש משל. מה המשל? משל, המשל זה תסביך אדיפוס. מה תסביך אדיפוס? תסביך אדיפוס אומר שילד גדל בבית בריא, אז עד גיל מסוים הוא מאוד 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 מעריץ את אבא שלו. למה? כי אבא שלו מסמל לו את החזק, את המושלם, את החכם, את זה שאפשר לסמוך עליו, אפשר לשען עליו. מעריץ אותו. ככה ילד נורמלי. אבל ברגע שהילד מתחיל להתבגר, והילד, דווקא בגלל שהוא מעריץ את אבא שלו, הוא מנסה להתחיל להיות כמו אבא שלו, אבל אבא שלו כבר פזמני כזה לא יודע כמה שנים, הרבה שנים, 40 שנה, והוא עדיין צעיר. אז הוא לא מצליח להיות אבא שלו. הוא מנסה, וזה לא הולך. הוא מנסה להיות חזק, זה לא עובד. הוא מנסה להיות מתוחכם, זה לא עובד. הוא מנסה להיות כישרוני, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי ככה זה ילד. ילד הוא לא גדול. ממילא, בתוך הלב של הילד מצטברת שנאה, לא פחות מזה, וכעס ומרירות מאוד מאוד גדולה של הילד כלפי אבא שלו. למה? כי מצד אחד הילד מעריץ את אבא שלו. מעריץ אותו. שכח מאבא שלך, אי אפשר, מעריץ את אבא שלי. מצד שני, הוא כל הזמן מחבא אותי, כי אני מנסה להיות כמוהו, ואני מצליח להיות רבע, שליש, חצי. אז כל מה שאני מנסה לעשות, כשאני נזכר באבא שלי, אני מרגיש עלוב. אז בעצם יש פה מנגנון כזה, אם אני מנסה להיות משהו שאני לא יכול להיות. אז אם זה סתם, אתה מנסה להיות ציפור, אתה יודע, תנסה פעמיים, תראה שזה לא עובד, אז תחליף מקצוע. אבל אם יש משהו שאתה לא יכול לעזוב אותו, אתה לא יכול, בן אדם שמנסה להיות משהו שהוא לא, ובכל זאת הוא ממשיך וממשיך וממשיך, וזה לא מתחיל אפילו, הדבר הזה מייצר מנגנון מאוד מאוד מסובך של כעס, שנאה, נקמנות. זה מייצר תחושות מאוד 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 קשות אצל הילד, עד כדי כך שאמרנו, פסיכולוג יגיד לו, תרצח את אבא שלך. תרצח את אבא שלך. למה? עוד פעם, לא יודע אם סכין, לא נראה שהוא התכוון לזה, אבל מבחינת האישיות, תעקור את אבא שלך מהלב, כי אם תמשיך לנסות להיות משהו שאתה לא מסוגל להיות, זה יפרק אותך. זה ייצר בתוכך תסכולים, חוסר אמון, כעס, רשע, אכזריות. כל זה ייווצר כי אתה מנסה להיות משהו שאתה מעריץ ואתה לא מסוגל להיות. להיות במצב כזה שאתה מנסה להיות משהו שאתה מעריץ, משהו גדול, ואתה לא מסוגל להיות, זה מייצר פיצוץ בתוך הנפש של מי שמנסה להיות דבר כזה. זה נכון בפסיכולוגיה פשוטה. לא יודע אם כזאת פשוטה, אבל בפסיכולוגיה. אותו דבר מסבירים בדרך כלל על הנצרות. ואני חושב שלפה הגענו פעם שעברה, מכאן ננסה להסביר יותר את הדברים. כשאנחנו מדברים על הנצרות, למה קרה לנצרות שהם מנסים להיות טובים, מנסים לחפש את אלוקים, זה יוצא להם מסובב ומעוות. למה? אז התשובה לזה, כי כמו שיש תסביך אדיפוס בנפש של בן אדם רגיל, ככה יש תסביך אדיפוס אצל הנצרות. למה? כי הנצרות מאוד מאוד רוצה את אלוקים. מה זה אומר שאתה רוצה את אלוקים? לרצות את אלוקים זה מאוד מאוד יפה, אבל ברצון הפנימי, למה אתה רוצה את אלוקים? כי אלוקים מאוד צדיק, אלוקים מאוד קדוש, אלוקים מאוד מוסרי, אלוקים מאוד מרחם. אז גם אתה רוצה להיות כזה. אבל מה לעשות שהנוצרים הם בני אדם, וכמה שאתה רוצה להיות כמו אלוקים, זה לא עובד. זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי אלוקים הוא טוב, ואתה לא כל כך טוב. אלוקים באמת רוצה לעשות חסד, הוא אוהב לעשות חסד. ואתה לא כל כך אוהב לעזור לאנשים, אתה אוהב את עצמך. זה נתון הפתירה שלך. ממילא נוצר פה בן אדם, נוצרת פה תרבות, ננתח את זה, נוצר פה מצב שאתה מת להיות משהו, אבל זה לא עובד. אתה מת להיות אלוקי, קדוש, טהור, חסד, מוסר, יושר. אבל כדי להיות דבר כזה, המידות שלך צריכות להשתנות. אתה אמור ליצור שינוי פנימי בתוכך. אתה צריך להפסיק לרצוח ולהפסיק לגנוב, ולהפסיק את כל התאוות, ולהפסיק את כל הקטנות. ואני לא מסוגל. למה אתה לא מסוגל? כי אומות העולם בנויים בצורה כזאת, שזה בילד אין בתוך החיים שלהם. הם רוצים את אלוקים, ובמקביל הם רוצים גם לחיות את העולם הזה כמו שהוא, עם כל הרוע שלו, עם כל היצרים שלו, עם כל הנהנתנות שלו, עם כל האגו שלו. אז אם אתה רוצה להיות אלוקים עם יד אחת, ועם היד השנייה אתה רוצה להיות אתה, אז בהתחלה זה נחמד וזה מגניב, אלוקים זה וואו, איזה חוויה, איזה מדהים, אבל מתי שהוא עובר זמן ואתה קולט, זה לא עובד. זה לא עובד. אתה לא בכיוון, אתה יכול כל החיים שלך להקדיש למשהו, וזה מתפוצץ לך בפנים, זה לא עובד. אז המנגנון הזה, שאתה מנסה להיות משהו שאתה לא מסוגל, זה מאוד מזכיר את מה שדיברנו על רב ביבי, זה מייצר את הפיצוץ הפנימי שמסתתר בתוך הנצרות, ואני רוצה לתת לזה קצת דוגמאות כדי שנבין על מה אנחנו מדברים.
כן.
זה לא נמצא בתוכם כתכונה קולקטיבית. יש אנשים ספציפית שכן. יש אנשים ספציפיים, הם באמת טובים. אנשים ספציפיים כן. אבל האם המרחב התרבותי אצל אומות העולם הוא יכול להיות אלוקי? התשובה היא לא. למה? ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותה. אין להם בחירה. אדם באופן אישי יש בחירה. אבל לא כולם רוצים לבחור. בצדק, לא כולם צריכים לבחור. שבע מצוות בני נוח זה בעצם שבע מצוות שעוזרות לבן אדם לא להיות חיה. אל תגנב, אל תגנוב, אל תרצח, תעשה איזה מערכת מסוימת של בתי דין, ואל תעבוד עבודה זרה, זה פחות או יותר, שם זה נגמר, זהו. מה עם צניעות? אין הלכה כזאת לגויים. אין. אין הלכות צניעות. מה עם חתונה? אין מצווה לגוי להתחתן. הרמב״ם כותב, אדם פוגש אישה בשוק, מכניסה לתוך ביתו, לא רוצה, מוציא אותה מביתו, שלום שלום, אין חתונה אצל גוי. למה? כי הם לא מצפים לזה אפילו. לא, הם לא צריכים את זה, הם לא רוצים את זה. ככה זה בנו. היום רואים את זה חזק מאוד. כמה אחוזים מתחתנים בעולם? לא הרבה. לא הרבה. גם מי שמתחתן, מי נשאר? לא הרבה. ממילא, זה המצב. בואו נראה כמה דוגמאות שמאוד מאוד מציפות את זה. כמה הפיצוץ הזה בין השאיפה למציאות הוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד שובר.
כן. אבל גם יהודים לא יכולים, אנחנו לא יכולים לשאוף להיות כמו
ריבון שלם, כי אין לנו שום מקום לזה, אז אני חושב שזה החידוש שאנחנו נראה כשנגיע ליהודי. אני חושב שזה לא נכון. יש לנו רצון פנימי להיות מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. תן איזו דוגמה קטנה, אולי נדבר על זה בהמשך. אנחנו מאוד מאוד סובלים מהאנשים שמכונים פלסטינאים שנמצאים פה במדינה ובעזה וביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים, נכון? סובלים מזה מאוד. למה אנחנו סובלים? כי אנחנו לא מצליחים להכריע את הסוגיה. טוב, איך אפשר להכריע את הסוגיה? מה תעשה? בטח שיש מה לעשות. בטורקיה לפני שבועיים היה פיצוץ באמצע הרחוב בטורקיה. שמעתם על זה? נהרגו שם כמה אנשים טורקים, או לא יודע מאיפה. כמה שעות אחרי זה ראש ממשלת טורקיה החליט שאצלו לא יהיה מה שיש אצלנו. הקורדים עשו פיגוע, הוא יוצא עם טייסות ומוחק להם את הכפרים, מוחק אותם, הורג אלפים שם, לא יודע אלפים, עשרות אנשים, הורג, 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 ואומר להם חבר'ה, זה רק התחלה. אני עוד שנייה מגיע עם הטנקים, בוא נראה לאיפה הוא יגיע. למה? ברגע שיש פיגוע הכי קטן, אתה הולך לאויב ומוחק אותו עד אפר. לא משאיר ממנו אבן אל אבן. שמעתם שמישהו בעולם אמר שהם חפים מפשע, וזה פשע בינלאומי? אני לא שמעתי. אז גם אנחנו יכולים ללכת לעזה, ולהוריד שם טייסת, לא משנה איזה מטוס, ותוך 3 דקות נגמר הסכסוך ערבי-ישראלי. נגמר. נכון? כי הם נכנעים תוך שנייה, ערבים מבינים כוח. הם אומרים שאתה מתחיל להפציץ, נגמר. כל החמאס, איפה הוא יושב, הראשים של החמאס, תביאו מפה, נראה לכם, כולם יודעים איפה זה בדיוק נמצא, יש בית חולים בעזה, בית חולים איליה, מתחת שם בבונקרים, שם יושבים. תוריד את העסק, 3 דקות, אין חמאס, אין סכסוך ערבי ישראלי. אין. למה אנחנו לא עושים את זה? מה אתם אומרים? למה אנחנו יותר מוסריים מאנשים אחרים? יותר מוסריים מאחרים? אני מסכים. אז ראינו מפה שאנחנו מאמינים שאפשר לחיות חיים מוסריים, למרות שאם אתה תהיה מוסרי, אתה חוטף פיגועים בלי הפסקה. יש לזה מחירים כבדים, אבל אני לא מוכן לא להיות מוסרי. אני לא מוכן למחוק את הרצון שלי להיות טוב. אני חייב שזה יהיה משוקף בחיים שלי. זה מוסר מבולבל, נוצרי, אבל טוב, נדבר על זה, אבל זה יש בי צורך קיומי להיות מוסרי. אני לא אסבול את עצמי אם אני אהיה מוסרי. ארדואן, לא מעניין אותו, במצמוץ קטן, מוריד טייסת, מוחק 5,000 אנשים, אין לו בעיה עם זה, לא מעניין אותו בכלל. אתה תפגע בעם שלי, אני מוחק אותך. אז זה מראה שכמה שהם רוצים להיות טובים, הם לא התכוונו ברצינות. כשאתה מעצבן אותם, זה ייגמר מהר מאוד. מאוד מהר. ואצלנו, אנחנו פה מסובכים, יש לנו מצפון, המצפון אוכל אותנו. זה מצפון מעוות, אבל הוא חזק מאוד, חזק מאוד. תשאלו את הטייסים האלה, מה, אתם רוצים להרוג אנשים סתם? מה פתאום, הם רוצים את אנשים טובים. אז למה אתם הורגים? כי הם התחילו. רגע, אבל אתה רוצה להיות בן אדם. בן אדם, בן אדם, לא בעסקים, ולא במלחמות, ולא באינטרסים. למה הטוב לא כל כך מחזיק מעמד? כי הם לא באמת מאמינים שאפשר להיות אנשים טובים. באמת. עד הסוף. גם כשקשה. הם לא מאמינים בזה. אין להם אמון אמיתי שבאמת ככה זה עובד. אני מסתכלתי את זה, דוגמה אחת, יש עוד מלא דוגמות כאלה. אז איפה היינו? אז אני מחפש עכשיו כמה דוגמאות להראות כמה זה אבסורד השאיפה שלהם מול איפה הם חיים בפועל. אני חשבתי שזה מתחלק לשני סוגים של דברים שכדאי לבדוק. גם בנצרות, זה לא גם, הנצרות מחולקת לשני שכבות. יש את ההמון, ההמון, סתם אנשים רגילים. ויש את הגדולים במרכאות של הנצרות, זה הנזירים וכל הבישופים והארכי בישופים והאנשים מהסוג הזה. בואו נבדוק את שניהם וננסה לראות, אנחנו זוכרים, בדגל הם רוצים לתקן את העולם ולהיות מוסריים וליצור חסד וליצור יושר. בואו נבדוק איפה הם נמצאים. מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, אם אנחנו מסתכלים על הגדולים שלהם, בואו נתחיל בהם. הגדולים שלהם, איפה הם נמצאים? הם נזירים, נכון? הם בורחים מהחיים. לא רק שהם בורחים מהחיים, הם בזים לחיים. החיים זה יצרים, והחיים זה מסובך, והחיים זה רוע. אז מה הם עושים? הם בורחים ונמצאים בכל מיני מחילות ומנזרים במדבר יהודה או במקומות אחרים. ובעצם אומרים, אנחנו, הגברים חיים לבד, אנשים חיים לבד, אנחנו לא רוצים את העולם הזה המלוכלך והמסובך והמכוער. אנחנו ניצור עולם אלטרנטיבי שבורח מהחיים ובז לחיים. ולא מאמין שאפשר לקחת את החיים ולתקן אותם. אין לתקן. כי האנשים הכי גדולים של הנצרות, מה הם עושים? בורחים מהחיים. נכון? ככה זה נראה. א', ב', האנשים האלה הם האסטרטגים הגדולים של הנצרות. כל הרציחות וכל ההשתלטות שהייתה באירופה, מאיפה זה הגיע? זה לא הגיע מאיזה אספסוף מתלהם. זה הגיע מהמוח של האנשים האלה. אז אם אתם רוצים באמת להיות קרובים וקשורים לאלוקים, איפה זה משוקף בחיים שלכם? איפה? איפה זה משוקף בחיים? דיברנו פעם שעברה, המקום הכי עשיר בעולם זה הוותיקן. למה? כי הם גנבו את כל הכסף של מי שהיה בדרך שלהם. זה נקרא להיות עובד השם? איפה אתם נמצאים? הם בייאוש טוטלי מזה שאפשר לקחת את החיים ולהפוך אותם מדבר רע לדבר טוב. שום אמון אין להם בזה שאפשר להיות בן אדם טוב. אתה יכול להשתוקק להיות טוב, אבל להצליח אי אפשר. לכן תברח למנזרים, תברח מלהתחתן, תברח מעסקים, מכסף, כביכול תברח. אתם יודעות שגם אם מישהי שיש לה עץ הרע או מישהו שיש לו עץ הרע והוא יברח לזה מנזר, העץ הרע לא נשאר בעיר. נכון? עץ הרע הולך איתנו. ולכן זה לא פלא שבמחקרים שעשו באירופה יש המון מקומות, המון מנזרים ענקיים שגילו, כמה שהם צדיקים וכמה שהם צנועים, גילו מתחת למנזר המון המון עצמות של תינוקות בני יומם, שפתאום גילו שהם מתחת למנזר. מאיפה הם הגיעו? כנראה שיצר הרע לא נשאר בעיר, הוא מגיע גם למנזר, אבל צריך להשתיק את זה, כי אסור שיגלו. אז פתאום מתחת למנזרים גילו ערימות של מסחרי, המון המון שלדים של תינוקות בני יומם. אז איך הגעתם לשם? על מי אתם עובדים? זה הגדולים של הנצרות, נכון? איך הם הגיעו לשם? אז זה מה שאמרנו קודם, הם מנסים להיות אלוקיים, אבל זה לא עובד. וכשזה לא עובד, אז זה מתסכל. וכשזה מתסכל, אז מנסים בכוח. וכשמנסים בכוח, אז זה עוד יותר מתסכל. ועוד יותר מארגן בתוך הלב כעס. וניסיונות לקמבן ולהפוך ושלא יראו ושזה, עוד מעט ננתח את זה. זה אחד. דבר שני, מה קורה עם ההמון הנוצרי? שם זה קטסטרופה עוד יותר גדולה. למה? מה נדרש מבן אדם נוצרי לעשות עם החיים שלו? מה דורשים ממנו? מצוות אין. מה נדרש מהבן אדם הנוצרי לעשות בחיים שלו כדי להתקדם, כדי להיות עובד השם? מה הוא צריך לעשות? אז ביום ראשון הוא צריך לבוא לכנסייה, ומה אם לתקן קצת עמידות, להיות בן אדם יותר טוב, להיות בן אדם יותר אמיתי, יותר כנה, יותר עושה חסד, יותר אוהב חסד, יותר צנוע, יותר נאמן לדברים שצריך להיות נאמנים אליהם. מה צריך לעשות בשביל זה? כלום. לא רק כלום, הנצרות בעצם אומרת, תשמע, האמת, תעשה מה שבא לך. מקסימום, יום ראשון, תעשה וידוי, וגם את המצפון תנקה. ניסו לחשוב קצת בהיגיון, מה זה מייצר תרבות שנותנים לה לחיות ככה במשך 1500 שנה. אין גבול, אין גדר, אין אמיתות, אין איזה משהו שאתה אומר, מה, זה לא עושים. כי גם אם תעשה, מה יכול להיות? תלך לקומר, והכל יסתדר. אם לוקחים אנשים, ובמשך אלפי שנים, כמעט אלפי שנים, נותנים להם לעשות מה שבא להם, ואין שום, יש מצפון, אבל גם אותו אפשר להחליק. איפה זה ממקם את האנשים? אנשים חיים בזוהמה. למה? כי יש לכל בן אדם יצר הרע אם הוא לא מטפל בעצמו, ולמה שהוא מטפל בעצמו? אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לטפל, איך תהיה נזיר. זה לא נקרא לטפל, אבל זה נקרא איכשהו. לעשות קולות של טיפול. אתה רוצה לטפל, טפל. אבל טיפול אמיתי אין. ולא רק שאין, גם לא צריך. תזרום לאיפה שאתה רוצה עם כל הפנטזיות המטורפות שלך. לאיפה שאתה רוצה להגיע, תגיע. הכל הולך ומסתעב, מסתעב, מסתעב. ונהיה רע, 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 רע. כי מי יגיד לו מה תעשה? מי יגיד לו מה תפעל? תעשה מה שאתה רוצה. מקסימום, יש לך מצפון, אתה לא מרגיש טוב עם זה, לך תנקה את המצפון. אז בעצם יש פה מנגנון שלוקח את האנשים ומרסק להם את האמון בטוב, את היכולת לרצות בפנים עמוק, להיות טובים. זה קטסטרופה. אז בעצם יוצא, בואו נזכר, מאיפה התחלנו? התחלנו בזה שהנצרות רוצה לעשות חסד, רוצה מוסר, רוצה יושר, רוצה את אלוקים, נכון? באמת רוצה את זה. באמת תשאלנו אותם, זה מה שהם רוצים, בלב, בשאיפה זה מה שהם רוצים. אבל כשאתה לוקח שאיפה בלי יכולת לממש, זה יוצר קטסטרופה. זה מפרק את החיים מבפנים. כי מילא לא היית רוצה את אלוקים, היית נשאר פחות בן אדם. עם מוסר, נורמלי. תהיה בן אדם, תהיה נאמן לחברים שלך, נאמן לאשתך, נאמן לילדים שלך, נאמן לאמת, נאמן ליושר. זהו. אבל ברגע שאתה מנסה להיות אלוקים, ואתה נהיה מתוסכל וזה לא הולך, אז מתישהו אתה אומר, תשמע, זה לא הולך וזה גם לא ילך. וממילא מה יעצור אותי? מה יעצור אותי? אז ממילא הטירוף, אנחנו נראה בהמשך שהדבר הזה יצר בחיים ובחשיבה אצל הגויים, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. אי אפשר להבין אותו. אנחנו לא מכירים את זה היום כל כך, כי הכל מתעתע. זה נראה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד נוצץ ומאוד מאוד נחמד. אבל זה לא בדיוק מה שנראה, זה באמת מה שמסתתר בפנים. כן. אם לא היה את הנצרות, אז זו שאלה טובה. מה היה קורה אם לא היה את הנצרות? זה שהנצרות מחזיקה, כנראה, שהגויים לא מסוגלים ליותר מזה. למה? כי באמת הם רוצים את אלוקים, זה באמת נכון. אבל אין להם כלים. אז מה הם יעשו עם זה? לפני זה הם עובדו עבודה זרה. טוב, יותר גרוע. אבל עכשיו, זה מה שהם יכולים לעשות. נכון? האם אנחנו שופטים אותם על זה? אני לא יודע אם הם אשמים. אני לא מגזים שהם תינוקות שנשבו, הם רשעים, הם צריכים לתת על זה את הדין. והם מודעים לזה, והם יכולים לשמור על שבע מצוות בני נוח שלהם. אבל זה שהם לא עשו את זה, זה מאוד מאוד מתבקש מהשיטה של הנצרות, מאותו איש רשע ומושחת, שלא רק שהוא עצמו רשע ומושחת, תראו מה הוא עשה לעולם. זה בן אדם אחד שחשב על שיטה, ושיסה אותה בכל העולם, ובעצם הרג לעולם את האמון שבן אדם יכול להיות טוב. אפשר לחיות טוב, אפשר לתקן. עד היום זה מחלחל אלינו, נכון? נדבר על זה, אבל היום הפסיכולוגיה אומרת שמי שיש לו, מי שיש לה נטיות הפוכות, אי אפשר לנצח את זה. מי אמר? מי אמר שאי אפשר לנצח את זה? היום אובמה, נכון, אמר שאי אפשר לנצח את הטרור. הוא לא אומר את זה, אבל ככה הוא חי. נכון? אם הוא עושה הסכם עם איראן, הסכם שכל ילד בכיתה ד' שתסביר לו מה קיבלנו ומה נתנו, יגיד לך, תשמע, זה לא פייר. אפילו במונופול הוא משחק יותר טוב. אז למה הוא עושה את זה? כי הוא יודע שעם האיראנים אי אפשר לנצח את הטרור. אז אם אי אפשר לנצח את הטרור, אז לפחות בוא, בינתיים שיהיה נחמד, אני אקבל פרס נובל לשלום, ועוד כמה שנים יסתבר, בסדר, אבל לא בקדנציה שלי, בסדר, לא נורא. אפשר להסביר את זה אחרת? איך אפשר להסביר את זה? אלא מה? שהוא משוכנע לחלוטין. רע אי אפשר לנצח. זה נוצרי, חתום. מה שרע יותר חזק ממה שטוב. ומכיוון שזה ברור, זה בילד אין בראש, אחרי 2000 שנות נצרות, העולם לא חושב אחרת. אז אם יש ארגוני טרור, אי אפשר לנצח את הטרור, איך לנצח אותם? יותר חזקים. אם רע יותר טוב מהטוב, יותר חזק מהטוב, ואת הרע האישי שלי אני לא מצליח לנצח, כי ככה גדלתי 2000 שנה. אז ממני כשאני מנסה לחשוב על העולם, אפשר לנצח רוע של מדינה? איך אפשר לנצח את זה? אתה יכול להפציץ אותם, זה לא יעזור לך. הם כבר ניסו, זה לא עובד. אז מה עושים? טוב, אז מרימים ידיים. אז אי אפשר לנצח את הטרור, ואי אפשר לנצח את היצרים. אז אם אי אפשר לנצח, בוא ניתן לזה חופש, בוא ניתן לזה כל מיני שמות אחרים, כדי שיהיה נחמד. או לא נחמד. מאיפה זה מגיע? זה הכל נצרות. אז פה אנחנו רואים כמה הנזק הגדול, גדול, גדול של הנצרות, בעצם חדר, חלחל לעולם, ופרק לעולם את האמון שיש טוב בעולם, יש טוב פה, בלב שלי, בלב של כל אחת, יש טוב. באה נצרות ופרקה את האמון שיכול להיות טוב, אמיתי, שאפשר לחיות עליו, אפשר להילחם בו, איתו. ולהילחם שהוא יופיע. אי אפשר, אין, עבוד, אין סיכוי. מי שגדל בנצרות, כלומר כולנו, זה חזק, חזק יושב בתוך הלב. אי אפשר אחרת, אין מה לעשות, ככה זה. אז אנחנו רואים בעצם שהנצרות, כשקולטים לאיפה, מאיפה הגיע, ולאיפה הגיע, מאיפה ולאיפה, אז אנחנו בעצם מבינים דבר מאוד מעניין. בן אדם שירצה להיות קשור לאלוקים, לא בטוח שזה טוב. לא בטוח שזה טוב. כי תלוי מי זה הבן אדם הזה. אם אנחנו לוקחים את העולם ומחנכים אותו, בוא תאהב את אלוהים. תהיה קשור אליו. זה טוב או לא טוב? תלוי. אם הבן אדם הזה מסוגל לעבור איזה היפוך, לעבור תהליך של התעלות, של עידול, של התקדשות, אז זה מצוין, מעולה. נהיה, כמו שאנחנו רואים בהיסטוריה של עם ישראל, אנשים מדהימים. אבל בן אדם שלא מסוגל לעבור את התהליך הזה, למה? כי זה הלב שלו, ככה הוא. אז אם תיתן לו את אלוקים, אתה תהרוס לו את החיים, תהרוס לו את המושגים, תהרוס לו את האמון בזה שהוא מסוגל להיות טוב. אז אתה מחריב את העולם. איזה רשע זה. מה, זה אותו איש, מה הבעיה? יש חופש דעות. אסור לו להגיד מה שהוא רוצה, שיגיד מה שהוא רוצה. אבל בוא נראה מה הוא עושה, הוא מחריב את העולם, הוא מחריב את האנשים. כמה אנשים, כמה תרבויות, כמה עמים סובלים בגלל השיטה שלו. אבל זה רק שיטה, מה, אסור להגיד שיטות? לא, יש שיטות שמייצרות רוע. אז אם זו שיטה קטנה, תגיד מה שאתה רוצה, אף אחד לא מקשיב לך גם ככה. אבל אם יש פה גאון כזה, כמו אותו רשע, אותו האיש, אז יש פה גאון שלקח את העולם וטרק אותו, פירק אותו, מכל הטוב שלו. ממילא, אנחנו רק בהתחלה, זה עוד הולך ומתפתח. ומתפתח, ננסה להתחקות אחרי זה. ממילא, כתוב בספר העיקרים, שנצרות קוראים לזה מינות. למה קוראים לזה מינות? מי שיודעת? איזה מילה מינות מזכירה. אז אומר ספר העיקרים, מינות זה מלשון מניה. לא יודע אם אתם מכירות, יש מחלה שקוראים לה מניה דיפרסיה. מניה דיפרסיה זה, לא משנה עכשיו, זה סוג של פיצול של האישיות. בן אדם פעם עצוב, פעם שמח. זה מחלה כזאת בנפש. פעם עצוב, פעם שמח, בגדול, פעם עצוב, פעם שמח. יש לך פיצול אישיות. אז הנצרות זה מינות. הנצרות יוצרת פיצול לאישיות. התביעות שלך נמצאות בשמיים, תביעות מדהימות. אבל החיים שלך מחולקים לגמרי מאיפה שהתביעות שלך נמצאות. החיים שלך לאט 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 מתקדמים להפך של התביעות שלך. אתה רוצה לקחת את החיים לתביעות, אבל מה יצא לך בסוף? אתה מתרחק הכי רחוק ממה שרצית, זה מה שיצא לך מהנצרות. למה? זה נצרות, פיצול. ראיתי, יש הרב ליאון אשכנזי, לא יודע אם שמעתם עליו, היה בצרפת. קוראים לו מניטו. שמעתם עליו? מה? לא שמעתם. אז הוא, גם כן, ראיתי שהוא כותב שהסמל של הנצרות, נכון, זה שני קווים אנכיים. למה זה ככה? אז הוא אומר, לא יודע מה הם רצו, אבל אני אומר, ככה הוא כותב, שזה בעצם, יש קו שמחבר את האדם לאלוקים. זה קו אנכי. ויש קו מאוזן שחותך את הקו הזה. זאת אומרת, האדם מחפש את אלוקים, אבל בנצרות, הצימאון הזה לאלוקים נחתך. זה החלק העליון של הקו הזה לוקח אותך בצימאון לאלוקים עד אינסוף, והחלק התחתון קובר אותך הכי עמוק והכי רע שיכול להיות בתוך הקרקע. אז אנחנו רואים פה בעצם שלהתעסק עם אלוקים זה סוגיה לא כל כך פשוטה. אלוקים זה משהו מדהים, זה משהו ישר, משהו גדול, משהו עליון, אבל אם לא מתעסקים עם זה, עם הכלים הנכונים, אז לא רק שזה לא עוזר, זה הורג. אתם זוכרות את המשל של רב ביבי? השכן של רב ביבי, הגוי, ניסה לחכות את רב ביבי. מה רב ביבי עשה? רב ביבי לקח את הבת שלו ולאט לאט בנה. עוד חלק בגוף, עוד חלק בגוף, שם את זה בסיד. אם אתם זוכרות, תיקן, 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 עד שבסוף נוצרה פה קרבת אלוקים, כי הוא לקח לאט לאט החיים ועידן אותם, הרים אותם לאלוקים. בא השכן ואומר, גם אני רוצה. אבל השכן לא מכיר איך לאט לאט מקדמים את החיים. הוא מנסה לחכות, הוא מנסה להיות כמו, אבל הוא לא מסוגל. אז מה קורה לו? זה שהוא רוצה להיכנס לסיד, זה הורג את הבת שלו. הקשר של הנצרות לאלוקים הורג אותה. הורג להם את התרבות, הורג להם את השאיפות, הורג להם את החיים. מה, הם לא זזים? הם זזים, אבל איך הם זזים? זזים עקום. זזים רע. זזים באידיאולוגיה של רע. אז זה דבר נורא, נורא והיום. הדבר הזה לא נגמר פה, כי פה אנחנו מנתחים את זה פה, כשאנחנו יושבים על כיסא, עם כוס מים ביד, ומנסים לתאר כל מיני דברים נחמדים בשכל. אבל ברגע שחיים, דבר כזה, 1500 שנה, זה הולך ומייצר עוד ועוד 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 תובנות. בלי ששמים לב, זה מייצר שני דברים. א', כעס מטורף, כי כל בן אדם שנהיה רע, הוא יודע שהוא נהיה רע, הוא לא טיפש. אבל הוא רוצה להיות אלוקי, אז הוא לוחץ על הגז עוד יותר חזק, אז הוא נהיה עוד יותר רע. והוא לוחץ על הגז עוד יותר חזק, אז הוא נהיה עוד יותר רע. להיות כופר זה לא על הפרק באותן תקופות, אז ממילא הולך ונוצר פה מנגנון שאתה מנסה להיות אלוקי, ואתה נהיה עוד יותר רע. מה זה מייצר בלב? תסכול מטורף. יש פסקה שהרב כותב באורות המלחמה, שברגע שהנצרות יוצאת למלחמה או יוצאת לאיזה מאבק, פתאום רואים כוחות של רשע מטורפים שמשתחררים מהם. רואים, הם הולכים ורוצחים באירופה ערמות של אנשים. ערמות, ערמות, עמים שלמים רוצחים. מאיפה הרוע הזה הגיע? זה לא הפתעה. הרוע הזה מגיע כי אם אתה מנסה להיות אלוקי ואתה לא, נוצר בתוכך כעס, תסכול, שנאה, שנאת החיים. וממילא כשמשהו מעצבן, כל התסכול יוצא החוצה. ואנחנו מכירים את זה לפני 70-80 שנה, כשהדבר הזה יוצא החוצה, קשה לחיות בעולם. יש כמויות של רוע שאי אפשר לדמיין מאיפה הם הגיעו. אבל זה לא כזה מוזר, אם מבינים את הנצרות מאיפה זה מגיע, זה לא כזה מוזר שכאלה כמויות של רוע משתחררות בעולם. זה דבר אחד. דבר שני, הדבר הזה מייצר לא רק פיצול באישיות, אלא פיצול בתרבות. אני מנסה להסביר קצת מה אני מתכוון. בן אדם נוצרי, בסופו של דבר, הוא לא יודע בזה בחיים שבתוך תוכו הוא רע. כי הוא רוצה להראות שהעולם נחמד, הוא רוצה להראות שהעולם מתקדם, הוא רוצה להראות שהעולם נאור, הוא רוצה להראות שהכל מעולה. אבל מה קורה בלב? איפה, איך אני נראה בחוץ, לבין איפה אני בפנים. זה שתי פלנטות. למה? כי ברגע שאתה רוצה להיות טוב, באמת אתה רוצה להיות טוב, אבל אתה חי בביצה של רע, אז בעצם אתה חי פיצול. אתה חי מה אתה אומר כלפי חוץ בדגל שלך, מה השאיפות שלך, לאן אתה רוצה להגיע, במה אתה מאמין, איך אתה רוצה לבנות את התרבות, מה מותר לחשוב, איך כדאי לחנך, יש לך אמירות משהו מדהים, כי כלפי חוץ הכל משהו משהו, אתה מחפש משהו גדול, חסד, ישר, טהור, באמת בלב אתה מחובר לשאיפה כזאת. אבל איפה החיים נמצאים? יש פה פיצול. מה אני בחוץ? מה אני בפנים? שתי פלנטות. ממילא זה מייצר עולם מאוד 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 מוחצן. מאוד מאוד אני כלפי חוץ משדר שאני א', וכלפי פנים אני במקום אחר לגמרי לגמרי לגמרי. ניתן לזה דוגמה קטנה, זה לא קשור לנצרות, רק כדי לסבר את האוזן. הבת שלי אתמול סיפרה לי שהיא עשתה שיעור פרטי לאיזה, לא זוכר, מישהי נדמה לי, ומישהי מאוד 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 מתקשה. היא בקושי יודעת לקרוא, בקושי יודעת לחשוב, בקושי, בסדר, צריכה להתמודד. אבל היא הגיעה לפגישה, לתת לה שיעור פרטי, והבת שלי אומרת לי, תשמע, אני הרגשתי שאני יושבת מול איזה עורכת דין מהפרקליטות. היא אומרת לה, תשמעי, זה רק פעם ראשונה, ואני בודקת אותך. ואני הולכת לבדוק מה היחס שלך, וכמה תקיעה בחומר, וכמה את זה, ואלה רשימה, תה, מה היא הולכת לבדוק. ואני הולכת לבדוק גם את הרצינות שלך, כמה את משקיעה, כמה אתם מצמצים באמצע, כמה תעשי ככה, ואני הולכת לבדוק, אם זה 5 דקות תביא לנאום, אני הולכת לבדוק, ואמא שלה עורכת דין, והיא תבדוק, ועכשיו אפשר להתחיל, אבל תדעי, את בבדיקה. איזה כישרון על, וואו, איזה שליטה, איזה עוצמה. בת שלי אומרת לי, תשמע, אני התחלתי ללמד, אני שומעת אותה, אני אומרת לעצמי, מה היא צריכה שהוא פרטי? אני צריכה שהוא פרטי אצלה. איזה עוצמות, איזה שליטה, נתונים. אבל פתאום מתחילים לקרוא. היא לא יודעת לקרוא. פתאום מתחילים חשבון, דברים פשוטים. לא יודעת כלום. אז שאלתי את הבת שלי, נו, אז איך את מסבירה את זה? מצד אחד היא כזאת חזקה, אז למה היא לא מצליחה? אז היא אמרה לי, זה מתבקש, מה לכל אחת אומרת את זה? בן אדם שכלפי פנים הוא מרגיש שהוא ברק טוטלי, אז הוא חייב כלפי חוץ, הוא חייב להרגיש שווה, אחרת הוא השתגיע. אז הוא חייב כלפי חוץ להראות, אני... אל תעסק איתי. אני חזק בזה, 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 בזה. יש לה איזה נאום שיצא לה. אבל אין קשר בין איך, בין מה שאנחנו רואים בחוץ לבין מה שמסתתר בפנים. ברגע שהנצרות חיה איזה 1,500-2,000 שנה בצורה כזאת, אז היא בעצם לוקחת את כל המושגים, את כל החיים, את כל התרבות, את כל הדברים הכי הכי גדולים, הכי אמיתיים, ואת הכל היא מייצרת לזה, איך אני משדר את זה כלפי חוץ, ואיך אני חי את זה כלפי פנים. אני אתן כמה דוגמאות, אני לא יודע מה שנספיק היום, כמה, וזה דבר מזעזע עוד יותר מכל מה שדיברנו עד עכשיו. למה? כי בעצם הנצרות לוקחת את החיים, לוקחת את כל הערכים של החיים, ומשתמשת בערכים האלה כדי להחצין ולרוקן מכל תוכן את הפנים של זה. בוא ניתן לזה דוגמה. חסד, החסד של הנצרות. חסד, נכון? חסד, מישהי פה חושבת שחסד זה דבר רע. זה רע חסד או טוב חסד? מצוין חסד, מי לא רוצה לעשות חסד? אבל, מה זה חסד? למה עושים חסד? מחלקה אונקולוגית, למה ללכת לעזור להם? מה? עושה טוב, למי? זו שאלה טובה.
לאחרים.
אז למה במחלקה גריאטרית פחות מתנדבים? הם לא צריכים עזרה. מה?
צריך גם
לקבל. זאת אומרת, אז לעשות טוב זה לעשות טוב לאחרים, אבל גם כמובן אני צריך גם לקבל מזה. אם אני לא אקבל מזה, אז... אז מה? אז אני לא כל כך רוצה את זה, נכון? זה ברור שהיום, אחת פה רוצה ללכת להתנדב. איפה חסר מתנדבות? במחלקה גריאטרית של זקנים בדימנציה סיעודיים, או במחלקת אונקולוגיה ילדים. איפה צריך יותר מתנדבים? לא מצדים, מצד הזקנים, מצד החולים. ברור שבמחלקה של זקנים אין אף אחד לא הולך לשם. בתי חולים של אנשים סופניים. הייתי שם פעם עם סבא שלי, זכרונו לברכה, אף אחד לא בא לעודד אותם, שמוח איתם. אולי רב אריה לוין פעם. היום אף אחד לא מתקרב. מחלקה אונקולוגית, מפוצץ. נכון? איפה עוד מפוצץ? באיזה התנדבות מפוצץ? קו לחיים מפוצץ, נכון? ילדים עם תסמונת דאון, כל מיני פיגורים, דברים, מפוצץ. זה טוב? בטח זה טוב. בוא נחשוב על זה שנייה. כשאנחנו מדברים על לעשות חסד, מה זה לעשות חסד? חסד אמיתי. לא מה שיש היום. חסד אמיתי. חסד אמיתי זה שיש בתוך האדם רצון אמיתי לעזור למישהו שצריך עזרה. למה אתה רוצה לעזור לו? כי יש בי חפץ להיטיב. למה? ככה, זה הטבע שלי. למה אתה רעב? ככה. יש בי רצון טבעי כזה לאכול. אז בן אדם שהוא טוב, יש בו רצון אמיתי להיות טוב. למי? למי שצריך. עכשיו מישהו לידי צריך עזרה, אני יכול לעזור לו. אם מישהי נפלה, אני יכול לעזור לה. אם מישהי עכשיו רחולה, אני יכול לעזור לה. למה? כי יש בי רצון, יש בי תסיסה פנימית. איפה אפשר? אני הולך. נכון? זה רצון אמיתי להיות טוב. אדם כזה, הוא לא מרגיש פרייר. הוא לא מרגיש שמישהו גנב לו. הוא לא מרגיש שניצלו אותו. פרשת שבוע לפני כמה שבתות, רבקה אימנו. דיברתי על זה, אני חושב. רבקה אימנו. אליעזר מגיע, והוא משתומם. ככה כתוב בתורה, נכון? הוא משתומם לראות האם רבקה עושה חסד או לא עושה חסד. מה רבקה עושה? רבקה נותנת מים לאליעזר ולכל העוזרים שלו, ולעשר גמלים. כמה מים זה עשר גמלים? מלא, נכון? לא, פעם עשיתי חשבון. קרוב לאלף ליטר. ילדה בת שלוש עם קד, גג כזה, אחרת זה כבד מדי. כמה פעמים צריכה לרוץ לבאר? אלף פעם, נכון? למה עושה את זה? לא יודע. אליעזר עומד שם, משתאה. מה אתה משתאה? תעזור לה. תעזור לה. הוא משתאה. אני מבטיח לכם שאם ניקח היום ילדה, לא משנה באיזה גיל, רוב הילדות בארץ, ברגע שיבקשו ממנה להתחיל לקחת מים, וזה שיבקש שיעמוד וישתאה, אז או שהיא תובעת אותו לבגץ על ניצול, או שהיא אומרת לו, תשמע, אני לא פריירית, אז אתה, פעם, פעם, מה, סבבה, מה, אני עכשיו ירוץ, ואתה לא עוזר לי? אלמנטרי, נכון? אבל רבקה, לא מעניין אותה, היא רצה, לא חזור, ולא חזור, אלף פעם, לא יודע כמה פעמים, ולא ממצמצת. למה? הוא צריך עזרה, גמלים שלו צמאים, הוא לא רוצה לעזור, זה בעיה שלו, אני רוצה לעזור. זה חסד אמיתי. זה חסד שאני לא, טוב, תכף נגיד את זה חריף. חסד אמיתי זה שאני רואה צורך, אני כולי נשאב לצורך הזה. זה חסד אמיתי. אבל חסד של היום, ואתם אמרתם את זה נכון, שימו לב מה קרה היום. לקחו את המושג חסד שתחילתו משהו ליבי, נכון? אנחנו לא רוצים לעשות חסד. אנחנו בתפילה אומרים, בשים שלום, ב-18, אהבת חסד, נכון? ככה אומרים? אני משתמש שנייה בסידור פה. בואו נראה מה כתוב לפני. כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. מה ההבדל בין אהבת חסד לבין לעשות חסד? לעשות חסד אתה עושה. למה אתה עושה? לא יודע. לא יודע. אהבת חסד זה אומר שאתה כולך בהשתוקקות לחסד. הלב שלך יוצא לזה. אם מישהו לוקח לך את זה, אתה תתבע אותו. מה אתה לוקח לי את החסד? יש בכל של משפט דבר כזה, באנם שגנבו לו מצווה. אני רציתי למול את הבן שלי, מישהו בא, חטף, מה לי אותו? האם אני יכול לתבוע אותו? מה גנבת לי את המצווה? זה שלי. מה אכפת לך? זה אכפת לי, זה שלי. אז גם, אהבת חסד בעם ישראל, חסד אמיתי, זה משהו ליבי. זה, מה אתה עושה? עזוב, זה אחר כך. זה מתחיל מזה שהלב שלך משתוקק לעזור. הלב שלך מת לעזור, זה מה שמעניין אותו. כל היום אתה חושב, רגע, אני מי יכול עוד לעזור? אני יכול עוד להועיל? יש שם איזו משפחה שצריכה עזרה, שם צריך... תרגע, הלך לישון, עזוב. אתה לא עייף? מה קשור עייף? זה החיים שלי. זה אהבת חסד. אבל מה זה החסד היום? ומבחן האונקולוגיה מראה את זה וקשה להתווכח עם זה, אני חושב. היום החסד, כמו שאמרו פה טוב, זה לא מה התכונה הליבית. התכונה הליבית נעלמה מהשטח. אתה עושה מעשה של חסד, זה נראה חסד, זה קליפה של חסד. אתה הולך, עוזר לאנשים, עוזר לפה, עוזר לשם. אבל בעצם מה המניע? הפנימי, זה צריך לעשות לי משהו. זה צריך להעיב אותי. זה צריך לגעת לי במקומות, אני אומר את זה עכשיו הכי חריף, אני משתמש בחולה כדי להרגיש טוב עם המעשה חסד במרכאות שאני עושה. כי ברגע שהחולה כבר יהיה לי כוח אליו, טוב, זה עובד, מחר, אין לי כוח, נמאס לי. ואם זה קשה מדי, כי זה גריאטריה, אז מה אני צריך את זה? אם זה עושה לי כיף, אז אני אעשה חסד. זה חסד? גנבו את המושג חסד. מי שאלה? בטח, לדייק מה אתה יכול לתת, איפה הכישרון שלך. דבר ראשון, בן אדם צריך, אני חושב שלדייק זה משהו אמיתי, אבל צריך לשים יד על הלב ולבדוק אם זה עובד ככה. כי גם בן אדם שמדייק, אז בן אדם צריך להגיד, אני בעיקרון רוצה לעזור לכל מה שזז. עכשיו בוא נראה במה אני הכי טוב, ושם אני הכי אעזור, כי שם אני הכי יכול להשפיע. אבל אם עכשיו מישהו לידי נפל וצריך עזרה, אז מה יגיד? תשמע, אני, זה לא כל כך הכישרונות שלי לעזור לאנשים שנופלים, אני אלך למקום אחר, מה פתאום? אני רץ לאיפה שצריך. אלא מה, אני חכם, ואני יודע איפה אני יכול יותר לדייק את היכולות שלי, ושם הכי לעזור. אם אני יכול להיות עורך דין, אז אני יכול לעשות חסד בתור עורך דין. כי אני רוצה להציל את השוק מיד עושקו, נגיד שזה ככה. אם אני יכול להיות, אני יכול לעשות חסד בתור מורה, אז אני אלך לעשות חסד בתור מורה, מצוין. אבל מה קורה היום? היום אני לא משוכנע שמה שמניע את הלבבות, לא נדבר עכשיו עליכם. צריך לחשוב ככה בצורה רחבה. האם החסד זה כי אנחנו רוצים לעזור, או שחסד, אני עושה את זה כי זה כיף לעזור. כיף. אבל ברגע שזה לא יהיה כיף, כי אני עייף כבר, כי זה מלכלך מדי, כי זה לא נעים, אני לא יהיה שם. כי אני הולך לעשות חסד בשביל עצמי. אתם שמתם למה קרה פה? חסד אמיתי זה תכונה ליבית. שבא לידי ביטוי במעשה בחוץ. אבל החסד של היום, החסד הנוצרי, זה בעצם לקחת את המעשה של החסד, ללכת לעזור, בטח. אבל מה יושב לך בלב כשאתה עושה את החסד? לקחו את החסד האמיתי, הוציאו החוצה את כל הטוב האמיתי שיש בחיים, יצרו שם אינטרסים, ואתה בעצם עושה חסד, אבל אתה בעצם משתמש בחולה לאינטרסים שלך. זה חסד? זה בכלל לא חסד. זה בעיה אחת של החסד. מאיפה זה מגיע? זה נצרות. כי ברגע שאתה חי את זה, שבאידיאלים, וואה, אתה מדבר רוצה עוד חסד, ומה לא, ואלוקים, ולתקן, ומוסר, ויושר, אבל בפנים הכל רקוב, זה החיים שאתה חווה, אז ממילא ככה אתה תתרגם את כל המושגים שאתה חי. ככה תתייחס לחסד, ככה תתייחס לצניעות, ככה תתייחס לחופש, ככה תתייחס לחפים מפשע. נדבר על זה פעם באה. כל המושגים ועוד מיליון מושגים, כל המושגים לאט לאט כשמקשיבים להם טוב, הנצרות לקחה את המושג הישראלי שמתאר חיים, העיף את החיים החוצה, שמה שם רוע נוצרי, ויצרה פה איזה מעטפת שאתה עושה חסד. וואה, זה יופי שאתה עושה חסד. אתה לא עושה חסד. אתה עושה לעצמך שימוש בחולה שתרגיש טוב. זה הרגשה מאוד טובה שאתה עוזר למישהו מסכן. אז אתה משתמש במסכן כדי להרגיש טוב. אמרתי את זה חריף עכשיו. זה לא עד כדי כך, אבל זה לא רחוק משם. אם הצבנתי מישהי, אני מצטער, אבל אני חושב שאני צודק. מי שחושבת שלא, הכל בסדר. מה?
אבל בחר שאדם צריך
לתת לה מישהו. לא אמרנו את זה, אמרנו שזה מה שאתם אומרות. אני לא חושב שזה נכון. הוא לא מקבל מזה. הוא לא מקבל, זה לא אינטרסנטי. אלא, אמא ש... הילדה הקטנה שלה קמה בלילה לבכות. היא קמה אליה כי היא מקבלת מזה משהו? תעשו שנייה לחשוב. יוצא לה מזה משהו? לכן היא קמה? זה כיף שיש לך ילד? אז לכן אתה קם בלילה? אני מקווה שאף אחת פה לא תהיה אמא כזו. אתה קם בלילה לבן שלך, אתה אוהב אותו. לא משנה, 4 בבוקר, לפני שעה הוא גם קם, ולפני זה אף שלא קם, אבל אתה קם כי אתה אוהב אותו. זה קל? לא. אתה מקבל מזה משהו? בטח, חוסר שעות שינה, אתה עייף. בטח. אז למה אתה עושה את זה? מה אתה מקבל מזה? לא מקבל כלום. אז למה אתה עושה את זה? כי אני אוהב אותו. לא מקבל כלום, פשוט אוהב לעזור לבן שלי. לא מקבל שום דבר. פעם אמר לי מישהו, אני באמת חששתי לנפשו, כיפשו אותו, הוא אמר לי ש... מערכת היחסים שלו ואבא שלו, זה מערכת יחסים כזאת. אני מביא לך נכדים, אתה מביא לי כסף. זהו. ככה. ולכן, ברגע שנתת לי כסף, את שגע אותי, אני לא חייב לך כלום, אני לא חייב לבקר אותך, רק תגיד תודה שיש נכדים. זהו. ולמה אתה מביא נכדים? כדי שילדים, כי זה נחמד, זה יוצא לך מזה משהו. אז זה בן אדם חולה, בן אדם נורמלי. למה אתה רוצה לעזור? כי אתה בן אדם טוב. רואי, מישהי פה צריכה עזרה, אז החברה שלה עוזרת לה, כי היא מפחדת שפעם באה, שהיא תצטרך עזרה, אז לא ייתנו לה, לכן היא עוזרת לה. אני מקווה שאף אחד לא חושבת פה כך, נכון? מישהי פה צריכה עזרה, אז בא הלב מתפרץ, רוצים לעזור, מה? בשבת חיי שרה, אנשים פה ירחו 60-80 אנשים בבית, כי הם מחפשים, הם מפחדים שפעם לא יהיה להם איפה לגור, אז יש להם עכשיו 80 כתובות. לא נראה לי. הם פשוט רוצים לעשות טוב. יש דבר כזה בעולם. אנחנו חיים בתרבות שכבר לא ברור שיש דבר כזה. יש טוב בעולם, יש דבר כזה. יש. יש אנשים שאפשר לסמוך עליהם, הם טובים. יש דבר כזה. אנחנו חיים בתרבות שמנסה כל הזמן להגיד, אין דבר כזה טוב אמיתי. אני אבל גולש לסוגיה אחרת של הפוסט-מודרנה, אבל זה מגיע מאותו בית מדרש. אין טוב אמיתי. אין דבר כזה. אין, לא יכול להיות. ולכן כל גבר הוא בחזקת אנס. וכל עם הוא בחזקת כובש. וכל... אין טוב בעולם. אין. זה הכל. הסללה. הכל. אינטרסים. אין טוב אמיתי. אין. למה אין? כי כשתחה 1500 שנה נצרות, בלב, תסתכל שנייה במראה, אין טוב, אין, מחוק, נגמר. עקרו לך את הטוב מהלב. אז ממילא קמה תרבות שאומרת, וואלה, אז בוא נגיד את האמת, אין טוב, אין. זה שקר מוחלט. זה הנצרות. טוב, אז אנחנו צריכים כבר לעצור. מה שנשאר לנו זה שני דברים. א', להביא עוד כמה דוגמאות חוץ מהחסד, יש עוד כמה דוגמאות שזה ככה מסבר את האוזן, כמה הנצרות לקחה את האמיתות של החיים ופשוט פרקה אותן, הרגה את הפנים והשאירה את הקליפה. אז על זה צריך להביא כמה דוגמאות, ואחר כך לנסות לראות איך הנצרות חיה עם זה שמדינת ישראל קמה. זה עוד דבר שצריך לדבר עליו, אולי נסיים במשל אחרון. למה שאמרנו עכשיו, פעם בא נפתח את זה, כי יש לנו עוד דקה שתיים. מה שאמרנו עכשיו, זה מאוד מאוד מומשל, לא רק בתפיסות עולם ובהרגשות, אלא גם במה אנחנו אוכלים. פעם, בן אדם שהיה רוצה שיהיה לו לאכול משהו טעים, אז הוא היה לוקח תפוז, תפוז זה טעים, יש כאלה שאומרים שכן. ממילא אתה אוכל את התפוז, אתה אוכל את התפוז, גם טעים לך. אתה גם תקבל ויטמינים, גם אתה מקבל אנרגיה, גם אתה מקבל דברים בריאים, גם זה טבעי. מצוין. היום, אתה לא צריך תפוז. אתה קלף תפוז, נכון, זה לפעמים מעצבן. זה מלכלך את הידיים, זה משפריט, זה לא כיף. היום יש פתרון הרבה יותר נקי, אינטליגנטי, נאור. יש סוכריה, בטעם תפוז. נכון? זאת אותה, נגיד. כמעט אותו טעם. אבל מה קרה פה בסוכריה? לקחו את התפוס, העיפו החוצה את כל הבריאות, את כל הוויטמין C, את כל האנרגיה, את כל הדברים הטבעיים שיש בתפוס. העיפו. מה השאירו? מעטפת שקוראים לה טעם של תפוס. נכון? ככה זה עובד? מה נמצא בתוך הטעם הזה? רעל, סוכר, דברים לא בריאים. אתה אוכל רעל בטעם של תפוס. נכון? זה מה שהנצרות עושה, זה בדיוק מה שהנצרות עושה לחיים. לוקחת את כל היופי, את כל התוכן, את כל האמיתיות שיש בחסד, שיש בחופש, שיש בצניעות, שיש בחפים מפשע, שיש ברגישות, את כל המושגים האלה היא לוקחת, מעשירה את המעטפת ועוקרת את כל הערכים האמיתיים שיש בפנים. ואז אנחנו נמצאים בתוך עולם שכולם רוצים לעשות חסד, אבל זה לא חסד. זה אינטרס. אז עקרו את המושג חסד מהחיים. אין. למה שאני אעשה את זה אם אני לא מקבל משהו? נכון? זה התחושה הטבעית של אנחנו חיים אותה היום. למה? זה נצרות. זה נצרות. טוב, עד כאן להיום. אני לא יש בשורות היום. היום אני מספר מראה. בסדר? אנחנו עובדים את הנצרות, בעזרת השם נגיד גם ליהודים. ברור.